אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המלחמה הגדולה בין עם ישראל לישמעאל ועשיו. כשיצאה רבקה מבית אביה, בירכו אותה בברכה, את האחות שלנו, תהי לאלפי רבבה וירעש זרח את שער שונאיו. אומר רשי, תקבלי את את הברכה שנאמר לאברהם אבינו בהר המוריה, שהקדוש ברוך הוא ירבה את זרעו. רבקה נתברכה באותה הברכה שנאמרה לאברהם אבינו בהר המוריה. ומהי הברכה שנתברך אברהם אבינו? כי ברך אברכך והרבה הרבה את זרעך כחורבי השמיים וככל אשר על שפת הים. עוד כתוב שם, וירש זרעך את שער אויביו. כשרבקה יצאה עם בית אביה, בירכו אותה שזרעה ירש את שער שונאיו. ואברהם אבינו התברך לרשת את שער אויביו. מה ההבדל בין השונא לבין האויב? אברהם אבינו יורש את שער האויבים, רבקה יורשת את שער השונאים. הרמב"ן רבי משה בן נחמן אומר, מה הכוונה שירש את שער האויבים? זוהי הבטחה לגאולה העתידה. ומהי הכוונה? על מנת להבין את הדברים, בואו וניכנס אל ישמעאל. מהי הסיבה שישמעאל קרוי כך? כי שמע השם אל עונייך. מצינו בפרקי דרבי אליעזר, פרק 30. ישמעאל קרוי כך שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בצרות של העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לכן נקרא שמו ישמעאל. ואז העם יפנה לריבונו של עולם וישמע כל הקדוש ברוך הוא עתיד לשמוע אל הזעקה, הכאב של עם ישראל. ומכאן לעוד נקודה, על מנת שנוכל להבין מה ההבדל בין השונא לבין האויב. לרבקה נאמר שזרה ירש את שער שונאיה, ולאברהם אבינו נאמר שזרו ירש את שער אויביו. בספר דניאל, פרק ז', יש שם פירוט החלום שבו חזה, ראה דניאל בארבע החיות שמסמלות ארבע גלויות שנשתעבדו בהם ישראל במשך דברי ימי עולם. חיה אחת הוא ראה אריה, זוהי גלות בבל. חיה שנייה דוב, כנגד גלות פרס. חיה שלישית נמר, כנגד מלכות יוון. למה רומזת החיה הרביעית שהייתה משונה מאוד? דחילה ואימתני ותקיף היתירה. לחיה הזו עשר קרניים. נחלקו המפרשים מהי החיה הזו. לדעת אבן עזרא, מופיע בדברי הרמב"ן בספר במדבר פרק כ"ד, הכוונה היא למלכות ישמעאל. אבל הרמב"ן חלק עליו וכתב, אמנם רבי אברהם כתב מהי החיה הרביעית ישמעאל, אבל אני טוען לא כך. החיה הרביעית שראה דניאל היא רומי, כלומר צאצאי אדום. היא זו שגרמה לגלויות והיא זו שתאבד בידי מלך המשיח. הרב דסלר במכתב מאליהו דן בנושא הגלויות ועקבות משיח. ובכל גלות וגלות יש ניסיונות אחרים. אינה דומה גלות בבל לגלות יוון, לגלות אדום, גלות רומי, גלות ישמעאל. למה? כי לכל אומה יש מידה מיוחדת, את האפיון שלה. כל אומה מסמלת את ההתנגדות לקדושה בדרך שאופיינית לה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, הוא פנה גם לאומות העולם, לבני עשיו, שאל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה, אחרי שהם שמעו שכתוב שם לא תרצח, אמרו מבחינתנו, זה לא רלוונטי. הקוד הגנטי שלנו אומר, על חרבך תחיה. בני ישמעאל, נאמר להם רוצים לקבל את התורה, כשהם שמעו, לא תגנוב, אמרו זה לא רלוונטי מבחינתנו, זה אנחנו. כל אומה והאפיון שלה. ולכן, כשפשטה והתגברה מידת הגאווה בעם ישראל, עד שנתמלה שעתם, עד שהם כבר הקדישו את השעה, חרב הבית, והם נמסרו לידי מלכות אדום רומי מזרעו של עמלק. הסיבה שרומי התעלו זה בגלל החטאים של עם ישראל. שורש החטאים אז היה הגאווה, התחושה של אני ואפסי עוד כוחי ועוצם ידי. ככל שהם הרגישו כך יותר ויותר, הם הגדילו את הכוח הרוחני של האומה, רומי. הם, רומי, אדום, טיפחו את הכוח, את רוח הניצחון של הגבורה הגשמית. וזוהי הגלות האחרונה, גלות רומי. היא הגלות של החוצפה, ולכן בעקבות משיח, חוצפה יסגה. החוצפה תלך ותגדל. מכירים באמת ומורדים בה. כך היה גם עמלק, שהוא שורש רומי. אדום, אדום זה עשיו, עמלק מגיע מעשיו, וכתוב שעמלק הוא הכלב, כך כתוב בזוהר הקדוש בספר שמות. ולמה? מכיוון שהכלב יכול לנבוח גם על פיל. למה? זוהי החוצפה. האם הוא יכול לנצח פיל? לא, אבל הוא יכול לנבוח עליו. זוהי החוצפה, ולכן אם אתם אומרים היש השם בקרבנו עם עין, הרי אני מוסר אתכם לכלב מיד ויבוא עמלק. עמלק, החוצפה, מלכות אדום, הוא בא בעקבות כך שאצלנו, בעם ישראל, מדור לדור אנשים מרגישים חכמים יותר. לדוגמה, אומר הרב דסלר, המדע מתפתח. מצד אחד, דבר נהדר, אפשר לשפר את תנאי החיים. יחד עם זאת, זה רק תנאי החיים, לא יותר מכך. אבל בני האדם בטעות הופכים את עצמם משועבדים למדע, ובעקבות התפתחות המדע מרשים לעצמם לומר, אם המדע מתפתח, אם אנחנו כל כך חכמים, כל כך חזקים, אז אפשר לנטוש חלילה את התורה ואת המצוות, יש דברים יותר רלוונטיים. במודע או שלא במודע, אלה הן השקפות של אפיקורסות על עליונות כוח האדם שהולכות ומציפות את העולם כולו. וזה החוצפה יסגה שאומרים רבותינו בגמרא סוטה ממתת. ובעם ישראל עצמם יש גם ערב רב, ערב רב שבישראל הן עמלק, כך כתוב בזוהר. עוד כתוב בזוהר שהשלטון על העם הקדוש נמסר בידי הערב רב. כך אומר הגאון מבילנה, הערב רב שהן רישה דעמה קדישה בגלות הבת רעה. הערב רב הם ראש העם הקדוש בגלות הבת רעה, בגלות האחרונה. כמו שכתוב, היו צריה לראש. המיצירים זה הערב רב, הם יהיו הראש. כך מופיע ברהי המאמנה, בזוהר הקדוש. הם אלה שמאמנים בכוחי ועוצם ידי, הוא זה שעושה את החיל. וזה התפקיד שלנו, לעבוד על מידת הענווה ביחס לגאווה הזו. ובהמשך נראה בעזרת השם מה המשמעות גם של גלות ישמעאל. הרמב"ן כתב בביאורו לפסוק בספר דברים, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר רדפוך. מה הרמז בכך? אומר הרמב"ן, שתי האומות שירדפו אותנו תמיד. יש אויבים ויש שונאים, ולכן ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך. כך כתוב בספר תהילים פי ג', אומר דוד המלך, כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש. ומה כתוב לאחר מכן? אוהלי אדום וישמעאלים. אומר רשי, אשר אמרו הגויים האלה כלומר אדום וישמעאל וכל חבריהם. אויבים ושונאים הם אדום, עשיו וישמעאל, שתי האומות שירדפו אחרינו תמיד. אז אנחנו יודעים שיש אויב ויש שונא. וכתוב בילקוט שמעוני, בני ישמעאל הם האויבים, ובני עשיו הם השונאים. כמו שאומר רש"י, מקורו מהגמרא, בפרשת וישלח, רבי שמעון בר יוחאי אומר, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. עשיו זה השונא, ישמעאל זה האויב, ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך, זה ישמעאל, ועל שונאיך זה עשיו אדום. ולמה ישמעאל זה אויב ועשיו זה שונא? אומר רבינו בחיי, בפירושו לספר דברים, על הפסוק ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך, אויביך ישמעאל, שונאיך עשיו. והן שתי האומות שאנחנו משועבדים תחתיהם ומפוזרים ביניהם. ולמה ישמעאל זה אויב ועשיו זה שונא? כי האויב גדול מן השונא. השונא עוד יש רגעים של רחמנות, האויב יש בו איבה עולמית, שנאה מוחלטת ללא רחמים. אויב הוא מלשון אבוי, מי שנופל בידו צועק אוי ואבוי. ולכן ונתן השם אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך, רק אחר כך על שונאיך, קודם כל על האויבים שהם קשים יותר. בני ישמעאל קשים לישראל יותר מבני עשיו, לכן הם קרויים אויביך. לאור הדברים האלה נוכל להבין למה אברהם אבינו בהר המוריה קיבל ברכה. מהי הברכה? שהוא ירש את שער אויביו. למה? התשובה, כי זרו היה יצחק וישמעאל שהוא היה אויב, ולכן לא נאמר שהוא ירש את שער אויביו, ישמעאל. לרבקה נאמר שהיא תירש את שער שונאיו, השונאים. למה? כי זרה יהיה יעקב ועשיו, הדגש על המילה עשיו, הוא השונא. ישמעאל הוא האויב. המהר"ל מפראג בתחילת ספר נר מצווה אומר שישמעאל הוא האויב. ולמה? כי הוא גרוע יותר מכל שאר האומות. את הכוח שלו הוא מקבל לא מהמלאכים, אלא מריבונו של עולם. ולכן כל שאר המלכויות, הם באו בשם הכוח, העוצמה, היופי, הפאר, התאווה, כל מיני תכונות אלה ואחרות. אבל הם לא באו בשם השם. מלכות ישמעאל היא באה בשם השם. היא לא מתיימרת להחליף או לבטל את מלכות שמיים, עד רבה. מטרתה בעיניה לגלות ולהוסיף מלכות שמיים, איך שהיא רואה את זה. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ולישמעאל שמעתיך, שמעתי לך על ישמעאל. לא רק בזמן ההוא כאשר לאברהם היה את הבן שלו ישמעאל, אלא גם אחרי פטירת ישמעאל, אחרי פטירת אברהם אבינו, עדיין שומעים לישמעאל שהוא עושה הכל בשם השם, ולכן בשמו יש את שם השם. ולכן הם מאמינים, הם עושים את מעשם בשם השם, הם מאמינים בלי שיתוף, אלא רק בריבונו של עולם. לעומת העמים האחרים, יש מהם שעובדים לעבודה זרה, יש מהם שמאמינים בשיתוף, הנוצרים מאמינים בשיתוף, שזה גם עבודה זרה נגד אחדותו של הקדוש ברוך הוא. יש הכופרים בצורה מוחלטת ומאמינים בכוח הטבע ולא כוח עליון שמנהיג את הבירה, ומנסים להשליט את הקנאה, התאווה והכבוד על העולם. מלכות ישמעאל עושים הכל בשם השם. ישמעאל מצד אחד יש בו את שם השם, ומצד שני הוא פרא אדם. אומר הרב הירש, פרא אדם בלשון הקודש מזכיר את המושגים פרא, נחליף את האלף בחט, פרח. נחליף את הפרא, אלף בעין, פרה, חשף. נחליף את הפרא בהי, פרה, פרה ורווה. והכיוון של כל הביטויים האלה הוא שהאדם הוא רוצה לפרוח, לחשוף את מאוויי הלב, לפרוט. להיות בן חורין, אבל בשם השם. מצד אחד, האדם הזה הוא מזכיר כל הזמן את שם השם. אבל כל כולו גם להיות בן חורין, פטור מעול אדם, חופשי משעבוד. הוא כמו חיית הבר שלא סובלת את שעבוד העיר. פרה, המשמעות זה התפרקות מכל סייג, להשתחרר מכל גבול. התוצאה הישירה של ישמעאל, ידו בכל, הוא ליסטים, אין לו גבולות, הוא מכניס את הידיים שלו למקום שאסור. ישמעאל מעצמו, הוא פורק עול דרך ארץ, הכל אצלו הפקר, אין דבר שעומד לפני הרצון שלו. מה שמבלבל הוא שהוא עושה את הכל בשם השם. מידת הפרה היא האישיות שלו, זו עיקר המהות, זה מה שמאפיין, והוא יהיה פרה אדם, לא אדם פרה, אלא פרה אדם. לפי הכללים, צריך להיות קודם כל השם העצם, ואז התואר, אדם פרה. אבל כאן מקדימים את התואר לשם העצם, לומר שהתואר זה שם העצם, ושם העצם זה התואר. לכן הוא פרה אדם, הוא יותר פרה מאשר אדם. הפרה תפל לאדם שבו. לדוגמה, כתוב דואג האדומי. דואג זה שם העצם, וזה קודם לאדומי. או דואג האדומי, זה שם העצם, וזה קודם להמשך הפסוק. דואג האדומי, אביר הרועים. או כתוב בספר שמואל ב' הנער המגיד. קודם כל הנער, ולאחר מכן התואר. אם כן, אם בדרך כלל האמונה באה שם מטרתה ליישר את האדם אל האמונה, שאדם מיישר את התאווה, הקנאה, כבוד, שיהיה הכל במסגרת ובסייג המתאים, האמונה של ישמעאל באה שם גורמת לו לפעול ככל שיעלה על רצונו, והוא תולה את הכל ברצון של השם. הם לא עושים את רצונם כרצון השם, הפוך. הם אומרים שהרצון שלו הוא הרצון שלהם. הם קודם כל רוצים להביא לידי ביטוי את הרצון שלהם, את האופי שלהם, לפרוץ, לגנוב, להיות ליסטים, ליסטים אתם. ידו בכל ויד כל בו. אלא שעושים את זה באצטלה של כביכול, שלוחי הבורא, ועושים רצונו בעיניהם. נמצא ששם השם שנמצא בם הוא לא לתועלת, אלא לרועץ. כי זה מחזק אותם לעשות מעשים שליליים באצטלה חיובית. אור וחושך משמשים בעיר בוביה, והרבה יותר חושך מאשר אור. ולמה הדבר הזה קורה? כי זה קורה גם בתוך העם שלנו. אם זה לא היה קורה בתוך העם שלנו, לישמעאל לא היה כוח, כי ישמעאל הוא בסך הכל השתקפות של מה שקורה אצלנו בעם ישראל. כי זה כל הגלויות, כך אומר הרב דסלר. אם יש בנו גאווה, מגדלים את כוחו של אדום. אם יש בנו את אותה צביעות, אנחנו מגדלים את ישמעאל. המהר"ל מפראג אומר שמלכות ישמעאל דומה למלכות פרס. ולמה? הגמרא, מסכת מגילה, בדף י"א אומרת, הפרסיים אוכלים ושותים כמו הדוב, מסורבלים בשר כמו הדוב, מגדלים שיער כמו הדוב, אין להם מנוחה כמו הדוב. אומר המהר"ל, הם מבקשים תמיד לבלוע. המחנה המשותף בין ישמעאל לפרס הוא לעשות כרצון איש ואיש, להביא להתפשטות הרצון, לא להגביל, אין סייג, אין גבולות. רק שישמעאל עושים את זה בשם השם. יש להם אמונה חזקה שהם עושים את הדבר הנכון, ובכך לא יכולים לקבל ביקורת, לא יכולים לקבל הכוונה, לא יכולים לקבל את הדרך. לאזן בין האמונה להגבלת הרצון שלהם. האמונה משרתת את התפשטות התאווה שלהם, והאמונה לא מונעת ומגבילה את התאווה. והם כאלה ליסטים כמו שמצינו. ידו בכל, כך נאמר על ישמעאל, שהם גם טוענים בעלות על ארץ ישראל. ולכן הם קוראים ישמעאל, כי עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ, בארץ ישראל באחרית הימים. כמובן שלפי פשוטו של מקרא, ישמעאל זה על שם העבר, לא על שם העתיד, כי שמעקל. אבל ישנה משמעות נוספת, כי התורה היא לא רק דיברה על מה שהיה, אלא גם על מה שיהיה. וישמעאל תפקידו להחזיר עטרה ליושנה, לעורר את עם ישראל. ישמעאל תובע את חלקו בארץ הקודש ולא מוכן לוויתורים. בעיניו זה מגיע לו. יש לו את האמונה שלו שמחזקת את התכונה שלו. ומהי התכונה? ליסטים. ידו בכל. יושב במדבר ומלסתם את העוברים ושבים, אומר רשי בראשית חף א', הוא זה שיגרום לעם ישראל לזעוק לריבונו של עולם. אז אנחנו נהיה תחת האויב, זה ישמעאל, וגם תחת השונא, זה עשיו. ישמעאל הוא הליסטים, עשיו הוא הרוצח. ויש קשר בולט בין עשיו וישמעאל. עשיו התחתן עם בת ישמעאל, אחת מנשות עשיו הייתה בת ישמעאל. לכן אומר הפייטן, קלה שעיר, שעיר זה אדום, וחותנו זה ישמעאל, חותנו של עשיו. קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. אם כן, הגאולה תלויה בשלב הראשון, שהוא הניצחון הרוחני על מלכות אדום ומה שהיא מסמלת, מלכות ישמעאל ומה שהיא מסמלת. ולכן הגאולה תלויה בברכת רבקה, שזרה ירש את שער השונאים. זה עשיו, הבן שלה, אדום, בידוע הלכה היא שעשיו זה השונא שונא ליעקב, וגם שער האויבים, מה שנתברך אברהם אבינו, שזרו ירש את שער אויביו, זה ישמעאל, הבן של אברהם אבינו. ומצינו את פרקי דרבי אליעזר, סוף פרק למד. רבי ישמעאל עתיד לעשות מלחמה נגד רומי, ומשם יצמח בן דוד. וכך אומר בעל הטורים, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. ומה הכוונה? חזל אומרים שבאחרית הימים יהיה סדר נפילת שתי יאומות שירדפו אחרינו תמיד. בני ישמעאל יכניעו את בני אדום. בני אדום זה התאווה. בני אדום זוהי הכפירה. בני ישמעאל זה האמונה. בני ישמעאל האמונה יכניעו את בני אדום, זוהי התאווה והכפירה. אבל אז, כפי שאמרנו, ישמעאל, זוהי האמונה, אור וחושך משמשים בעיר בוביה. זו אמונה, אבל שהיא רק במסווה. באמת, יש כאן שנאה, עוינות, ליסטים, מידות רעות, אלא שהכל נעשה בשם האמונה. אם כן, האמונה זה ישמעאל, תכניע את אדום, את התאווה, ולאחר מכן, גם ישמעאל תיכנע. זה מה שכתוב בסליחות לשני, חמישי ושני, קלה שעיר וחותנו. קלה שעיר זה קודם כל עשיו אדום, ורק לאחר מכן חותנו זה ישמעאל. ואז ויעלו לציון מושיעים בצמיחת קרן משיח צדקנו. אז אומר הרב דסלר, מכתב מאליהו, גלות אדום, גאווה, כפירה, תאווה, חוצפה יסגה. וזה הניסיון שלנו, לעבוד על התאווה, על הענווה, על האמונה בריבונו של עולם. ובכך אנחנו מנצחים את מלכות אדום. על ידי עבודת השם שלנו, אנחנו מנצחים את המלאך של אדום שממונה עליה בשמיים. כמו שאמרו רבותינו על נבוכדנצר, שכמח תחון הוא תחן. כשהוא החריב את בית המקדש, הוא תחן כמח תחון. הוא אמנם פגע בעם ישראל, אבל הפגיעה שהוא פגע בעם ישראל, זה רק אחרי שירושלים של מעלה נחרבה על ידי האבונות והחטאים שלנו. ולכן ירושלים, אומר דוד המלך בספר תהילים, זוהי עיר שחוברה לה יחדיו. ומה הכוונה? הכוונה היא שיש חיבור בין ירושלים של מטה בגשמיות לירושלים של מעלה ברוחניות. עיר שחוברה לה יחדיו. והקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא בא לירושלים של מטה, עד שקודם יגיע לירושלים של מעלה. ולכן כאשר נבנה את ירושלים של מעלה, על ידי ניצחון אדום של מעלה, איך מנצחים את אדום למעלה? על ידי הניצחון על הכפירה, על התאווה, על מה שמלכות אדום מסמלת. אז הקדוש ברוך הוא התחיל להיכנס אל ירושלים של מעלה, אבל אז עדיין ירושלים של מעלה לא תהיה בנויה, כי עדיין המלאך של ישמעאל יהיה שמה. ומה הוא המלאך של ישמעאל? אני מאמין בשם השם, אבל בשם השם הוא מביא דרור ליצרים, לתאוות ולרצונות שלו. זו לא אמונה שמגדירה גדרים וסייגים ומגבילה את התאוות של האדם, אלא מעצימה אותם יותר ויותר. וזוהי עבודת השם, עדינה יותר, דקה יותר, שדורשת יותר מודעות, יותר הכרה של האדם אל מה שקורה בתוך חדרי ליבו. אחרי הניצחון של הקליפה הבולטת, אדום, חוצפה, כפירה, תאווה, מגיעה הקליפה השנייה, ישמעאל. זוהי קליפה עדינה יותר, קשה לזהות אותה, כי הכל נעשה בשם השם. ולכן ישמעאל כתוב בפרקי דרבי אליעזר, מלשון ישמע כל. ומה הכוונה? באחרית הימים הקדוש ברוך הוא ישמע אל התפילות שלנו. ומה הכוונה לשמוע אל התפילות שלנו? שמע השם אל העוני שלנו. באו חזל לומר על הכוח של התפילה, כי כוח התפילה, התפילה מלשון ונתן בפלילים. ומה הכוונה? זה בידין, האדם בפלילים, הוא שופט את עצמו, הוא בודק את עצמו. זוהי מטרת התפילה, שבה האדם מתייחד בינו לבין עצמו, בינו לבין קונו, הוא בודק האם האמונה שלו משרתת את התאוות שלו, או האמונה שלו מיישרת את עצמו לקראת ריבונו של עולם. האם הוא עושה את רצונו כרצון הקדוש ברוך הוא, או שמה הוא מעוות ועושה את רצון הקדוש ברוך הוא כרצונו? זה ישמעאל. התיקון לישמעאל, זוהי התפילה. הניצחון על כוח אדום וכוח ישמעאל, קלה, סעיר וחותנו, אדום וישמעאל, ואז ויעלו לציון מושיעים. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.